רוצה להכניס את 20 שנה בסוגריים. כי זה, אנחנו חוזרים בבינהו כל בית ישראל אחרי השם על התחלת שבט אהרון בקריית יערים, לא עד סוף התקופה. ברור? אז מה הביא, מה הפה של הפסוק? כתוצאה מהמגיפה באנשי בית שמש. טוב, כיוון שחזרת אותנו לאנשי בית שמש, אני צריך להעיר כאן הערה. יש הערה לשיעור הקודם. אנחנו לא מטפלים בגלל עיסוקנו בשאלות מבנה, ובשאלות תיחום, ובשאלות ספרותיות אחרות. אנחנו הרבה פעמים מזניחים, במודע, אנחנו מזניחים כל מיני בעיות פרשניות מקומיות קטנות. אבל יש כאן איזו בעיה פרשנית שבכל אופן רציתי להעיר את תשומת לבכם אליה. המגיפה בבית שמש, מה הייתה? מה הייתה? פסוק י"ט: ויך באנשי בית שמש כי ראו בארון אדוני, ויך בעם 70 איש 50 אלף איש, ויתבלו העם כי יקרא אדוני בעם מכה גדולה. פסוק בעייתי מאוד. מה הבעיה? לא מצאנו בצורת ספירה כזאת, לא שהיהודים 50 אלף ו-70 או 75, אבל 70 איש, 50 אלף איש, המילה איש מפרידה, יש כאן שני מספרים סופרים שהפרש ביניהם הוא עצום. וחז"ל באמת נחלקו בדבר. יש בחז"ל אומרים 70 איש, שכל אחד מה-70 שקול כ-50 אלף, ויש אומרים לא, הוא ייקח 50 אלף וכל אחד מהם שקול כ-70 סנהדרין. זה פתרון מדרשי שער לסתירה בין המספרים, הוא אומר, לא יכול להיות שאי אפשר לקרוא את זה ככה. או שהמגיפה הייתה 70 איש, ואז ה-50 אלף באה להגדיל את הערך של כל אחד מהם, או שהמגיפה הייתה 50 אלף, וה-70 באה להגדיל כל אחד מה-50. 50 אלף, אני תשאל איזה הגדלה, אבל 70 זה המספר של סנהדרין. אז מה הפשט באמת? ואומרים פרשנים, לא סביר שהיו בבית שמש עיר קטנה 50 אלף איש, בהחלט לא סביר. מה יהיה? במגדים שעומד להתפרסם בימים אלה, יש מאמר קצר על הפסוק הזה של איזו אישה, אינני יודע מי, והיא מציעה פתרון מעניין, אולי גם אמיתי, לפסוק התמוה הזה. יש כמה פסוקים בתנ״ך שכתובים בסדר, איך קוראים לזה במתמטיקה, בסדר של... אני אתן לכם את הדוגמה המפורסמת, שהיא בעצמה מביאה על פי הרמב״ן. לא יבוא אבני ומואבי לקהל השם, תתחו את זה בדברים כפי נדמה לי, איפה זה לא יבוא אבני ומואבי? מה? ראשון ראשון ואחרון אחרון, כן, אבל איפה זה? איפה זה לא יבוא אבני ומואבי? שם הרמב״ן אומר את הפסוק והכלל. דברים כ"ג? פסוק? איך? כ"ג י"ד. ד. ד. סליחה, כ"ג ד. כן, לא יבוא אבני ומואבי מקהל אדוני, גם דור עשירי לא יבוא להם מקהל אדוני הדולה, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך לצאתכם ממצרים, ואשר שכר אליך את בלעם בן באור מפטור ארם נעריים וכללך וכולי. אומר הרמב"ן שצריך לקרוא את הפסוק ככה: לא יבוא עמוני מקהל השם על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך, לא יבוא מואבי מקהל השם על דבר אשר שכר אליך את בלעם בן באור. כלומר, יש כאן ציווי שמכיל בתוכו שני פרטים, עמוני ומואבי, הנמקה כפולה, שהיא לא הנמקה כפולה לשני הדברים, אלא הנמקה א' היא לדבר א', הנמקה ב' היא לדבר ב'. וזה פותר הרבה קושיות והרבה שאלות שכאן התקשו פרשנים. מה? כאשר עשו לי... נכון. הרבה שאלות פרשניות הרמב"ן אומרים את זה. בפרשנות הזאת. עוד פעם, כשכתוב לא א' ולא א' ב' בגלל שג' ד', זאת אומרת, זה לא שג' ד' מנמקת א' ב', אלא ג' מנמקת א', ד' מנמקת ב'. אנחנו פעם השתמשנו בכלל הזה, כשלמדנו את ספר מלכים, יש כאן מישהו שבוחר בסוף ספר מלכים, לקראת סוף ספר מלכים, ובאנו דוגמה לפסוק, שהופך ממש, הופך את העולם, קשר לקידושי ירובעם בן יואש. אומרת אותה מחברת שכך צריך לפרש גם את הפסוק שלנו. אני אומר לך את זה, זה עוד לא יצא לאור, אני פשוט הצצתי בהגהה של המאמר, אמרתי בדיוק ראיתי את זה, שמגיע את המאמר הזה, אמרתי זה נוגע אלינו. מה היא אומרת? היו בעצם שתי מגיפות. הייתה מגיפה בעם, והייתה מגיפה באנשי בית שמש. בעם הכוונה, בכל עם, הייתה מגיפה. ובאנשי בית שמש באופן ספציפי. היה צריך לקרוא את הפסוק ככה. ויך באנשי בית שמש, רגע, נכתוב את הפסוק בצורה מסודרת, ויך באנשי בית שמש, כי ראו בארון השם, ויך בעם, אנחנו בינתיים כותבים את הפסוק לפי סדרו, כן? עכשיו, ויך באנשי בית שמש, כי ראו בארון השם, ויך בעם, לא בעם של אנשי בית שמש, אלא בעם באופן כללי, 70 איש, ובלי וב החיבור, עוד פעם 50,000 איש. ובכן, באנשי בית שמש 70 איש, בעם 50,000 איש. רק מה הכתובות של הפסוק, כותרת את הבעיה. למה היה מגן? מה, הסתובבות לי הודעתי אותך. היא פותרת את הבעיה הפרשנית, אמרתי, היא לא מסבירה את מה שקרה שם בדיוק. למה הייתה מגיפה בין שבת שמש, אתה יודע? גם לא כל כך ברור. כי ראו בארון השם. מה ראו? מי ראה? על כל פנים, הפסוק רוצה לומר שהמגיפה הייתה רחבה הרבה מעבר לבית שמש, ויש פרשנים, עכשיו אולי נזכיר את המעטים, שטוען ש50,000 איש זה סיכום של כל האסונות שקרו לעם ישראל בקשר לפרשה הזאת. כולל מה? היו שתי מלחמות שקדמו לעניין הארון. במלחמה אחת נהרגו 4,000 איש, ובשנייה 30,000 איש. אז הוא אומר, זה, 50,000 איש, זה סיכום של כל מה שעם ישראל סבל מהפרשה הזאת. ואז יוצא שבגלל הארון, המגפה הייתה לא כל כך גדולה כמו שחששנו. זה המלבין אומר, ש50,000 איש. זה יפה מאוד, מה שהמלבין אומר, הוא לא מפרש את הפסוק ככה, אבל אחרי שהפסוק מתפרש ככה, אז זה יפה מאוד לראות ב50,000 איש סך כל הנזקים הלאומיים שנגרמו כתוצאה משתי המערכות נגד הפלישתים, כולל האסון שאהרון הביא על ראשי אנשי בית שמש, ואולי גם בסביבה. כן. אין אדמה מספרית בין הפועל ויח, וזה מה שאתה מציע, וגמרתם ששבעים יקרו 50,000, ואיך הם יקרו, ולמה, אתה מתאר לנו פה איזה מלחמת אחים, מוזרה, בלי סיבה, בלי טעם, בשמות. ברור שויח פה, זה אגב, הפועל להקות ויח, מופיע בקשר לארון, גם בשדה פלישתים. מי שם מכה, מכה הקדוש ברוך הוא, ברור. אז פתאום פה 70 איש מכים 50,000 איש, על מה ולמה? טוב, רבותיי, זהו, אני רק רציתי כאן, מישהו קוראים את שמש, אז אני רק רציתי... אז עכשיו... לא, אבל עכשיו רגע נחזור לתשובה. מה התשובה? לפני המכה הגדולה שהייתה באנשי בית שמש, הייתה חזרה בתשובה. אבל למה לך לצמצם את הדברים? לך בעקבות רש"י כבר, ונשמע מה רש"י אומר. רש"י אומר, וינאו מיום שבת אהרון בקריית יערים, וראו הפורענות שבאה עליהם באבון בית עלי, ואת הגבורה שעשה הקדוש ברוך הוא בפלישתים. אומר רש"י, וינאו אחרי השם, על ידי שמואל שהיה מחזר מעיר לעיר ושופטם ומוכיחם. כלומר, למה נהוג בני ישראל אחרי השם? יש לכך שתי סיבות, אומר רש"י. הסיבה אחת היא ההתבוננות בכל מה שקשור לארון. ההתבוננות הזאת כוללת את המפלה הכפולה בהתחלת הסיפור, את שביע עליית אהרון על ידי הפלישתים, את הניסים הגדולים שנעשו בשדה הפלישתים עד שהפלישתים החזירו אותו מרצונם, וגם את המכה בהקשב את שמש ובעם. כל ההתבוננות בכל זה, פלוס הפעולה של שמואל שהיה מחזר מעיר לעיר, זה גרם לכך שבני ישראל נהו אחרי השם. במילים אחרות, אם אתם זוכרים מה דיברנו בשום שבר על חטאם של אנשי בית שמש לפי חז"ל, מה חז"ל מסבירים על חטאם? הם לא הבינו, אמרו דברים. מה היו הדברים שאמרו? אהרון, אנחנו לא מבינים אותך. מי הכעיס אותך שנפלת בשבי ולא הצלת את עצמך? ומי פייס אותך שעכשיו אתה חוזר? כלומר, אי הבנה של כל התהליך שמסופר פה, התכחשות לכל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנלמד מהסיפור הזה. על זה באה המכה בת שבט שלו. אהרון חוזר, ושמחים, שמחים לראות. כלומר, שמחה נימוסית, טוב, אנחנו מפורים שחזרת. וממשיכים לקצור. במקום להפסיק כל עבודה, במקום להשתחוות הבית ארצה, במקום לתת דין וחשבון רוחני לעצמם על כל מה שעבר על עם ישראל ועל אהרון, אז הם לא מבינים את התהליך, מתכחשים לו. מי הכעיס אותך שהלכת בשבי, ומי פייס אותך שבאת מעצמך? לא מבינים מה אתה רוצה. אומר רש"י, מה שמתואר בפסוק ב' זה תהליך הפוך לחלוטין. מיום שבת אהרון בקריאת יערים, בני ישראל נתנו את ליבם מה קרה לאהרון, למה הוא נפל בשבי, למה עם ישראל ספג מפלות כואבות במערכה נגד הפלישתים, מה היו הניסים ומה המשמעות של הניסים האלה של אהרון בשדה פלישתים עד שאהרון חזר, למה היה המכה בארבעת שבט שמש, מה היה החטאם של שבט שמש. כל התהליך, כל הדיון הפנימי הזה, כל ההתבוננות באירועים הביאה לבני ישראל להיות נורים אחרי השם. זה מה שרש"י והרבה מפרשים הולכים בדרך די דומה. מעניין לשאול למה, מאיפה רש"י לקח את הפעילות של שמואל להחזיר את העם בתשובה? אבל כאן זה עוד לא המשך. הרי שמואל מופיע רק אחרי וינהו את כל בית ישראל אחרי השם, אומר אם אתם בכל לבבכם אתם שווים, אז עשו כך לך. מאיפה רש"י לקח את מה מפעל. מה היה צריך להיות אם זה לא היה מפעל, או אם לא היה מישהו גורם להם זה? ואינו. ואינו זה מפעל, מישהו גרם להם לנהות אחר השם. אומר רש"י, מי זה המישהו הזה? שמואל, כפי שאנחנו יודעת, רואים בהמשך. אבל רש"י לא היה אומר את זה אלמלא לשון הפסוק הייתה מחייבת אותו לומר. אז נמצא שבפסוק הזה יש רמז לפי רש"י לשני דברים. א', התבוננות בכל מה שקשור לארון השם ולכל... כל פרקים ד' ה' ו' בפעילותו האינטנסיבית של שמואל אחרי אותם בתשובה, הדברים האלה גרמו לאיזושהי תזוזה רוחנית דרמטית במצבו של עם ישראל, ואז שמואל נכנס לתעל את התזוזה הרוחנית הזאת, לתעל אותה למעשים הנכונים ולהחזיר את העם בתשובה בצורה מאורגנת ומבוססת. זה דעת רש"י. הפירוש מאוד מפתה, מאוד יפה, הוא גם יוצר אנטיתזה, ניגוד בין אנשי בית שמש והעם הניגפים לבין כל עם ישראל, כל בית ישראל שלומדים מכאן לקח ומבינים את מה שאנשי בית שמש לא הבינו, ואז באמת מתחיל תהליך של גאולה, של תשובה וגאולה. ואז לפי רש"י יוצא שהפסוק הזה באמת מהווה פסוק חוליית חיבור לא רק טכנית, אלא חוליית חיבור מהותית בין האירועים הקודמים לבין כניסתו המחודשת של שמואל לסיפורנו. שמואל נכנס לסיפור לא מבחוץ, אלא מבפנים. מתוך האירועים הקודמים בא שמואל ומנצל את האירועים הקודמים כדי לסיים את התהליך של התשובה שהתחיל כתוצאה מהתבוננות במה שקרה. זה פירוש יפה, ועדיין אני אומר, רק שנייה, עדיין אני בא עם הטענה האפיקורסית שלי שאולי זה לא פשוטו של מקרא. ואז אם זה לא פשוטו של מקרא, אז מה ההצעה האחרת? שהמשפט העיקרי, ואם יום שבת אהרון מקריאת ירים וירגו ימים היו 20 שנה, נקודה. המשפט נפל הוא מיום שבת אהרון מקריאת ירים, לכולי על מה? המשפט העיקרי, כמה זמן זה לקח? הרבה זמן, 20 שנה, נקודה. עכשיו מתחיל סיפור חדש. וינאמו כל בית ישראל אחרי השם. למה? לא כתוב כאן למה. אולי כן כתוב, אני אינני יודע. כלומר, אתה יכול לשאר השעות. אבל הפסוק הזה הוא סייפה של הסיפור הקודם, ורישה של הסיפור החדש. וממילא, מבחינה תחבירית, אין המילים וינאמו כל בית ישראל אחרי השם, מהוות משפט עיקרי של המשפט התפל הקודם, אלא הם מהוות משפט חדש שפותח דבר חדש, ולכן אתה לא חייב ליצור מיקה פרשנית בין שני הדברים. תקבלו את מה שאתם רוצים. עכשיו, הערה. לא, אני הלכתי הפעם בעקבות חזר. אני עושה את זה, אבל הפעם...
כן, כן. יש פעמיים שאתם ביוחו את הרעון, ויסכו ליוחבה, יסמכו ליועות. יש פעמיים את המילה
ליועות. פעם שלישית, אז נסוק יותר.
פעם שלישית. אבל יש כאן פרשן שאומר למשל, שזה מה שרוב יותר עכשיו לטעמי. יראו בארון השם, כי אף הלבינים נעשה להסתכל בארון בשעה שהם מולך. זאת אומרת, חטאם היה שראו את הארון כשהוא בנוי ולא מפוסס. והיה אסור להם לראות, לכן הבקר, ההדגשה היא תראה לראות, לראות, לראות. ולא, עכשיו, לחזק הכל כבר לזה, המדבר הוא במשור שעבר, הוא שהם צמחו באמת. יש כאן הדגשה כפולה ומחודשת, גם על הצמחה שלהם, גם על הקרבת הקורבנות. למה להתחיל בזה? כאילו הם לא צמחו, או לא הקריבו קורבנות, אבל במפורש כתוב שהם צמחו והצמחו לראות. זאת אומרת, הייתה סיפה אמיתית, ובהמשך כתוב שהם הציבו קורבנות.
אוקיי, יש פרשנים שאני מכיר, אני נזכרתי את הרד"ק, שהרד"ק אומר בערך ככה, שחטאם היה בהתבוננות בארון, יש כאלה שאומרים שהם היו צריכים לכסות אותו באמת, לא כיסו אותו, ויש כאלה שאומרים שהם פתחו את הארון והתבוננו במה שבתוכו, ובזה היה חטאם. חז"ל לא קיבלו את ה... בוא אני אגיד לך משהו. זה הסבר... טכני פורמלי. הוא עדיין לא ממצא את השאלה, הוא לא עונה על השאלה אז למה זה ביד לך? מה? בואו נתרגם את זה למשמעות קצת יותר ברורה. יש כאן העיר כיסוי הארון, ההתבוננות, הראייה בארון מבטאת אם כן איזה חוסר דרך ארץ כלפיו, זלזול. השאלה למה? כי אותה שאלה אנחנו נשאל בעזרת השם כשנגיע ליותר תזוזה. למה קרה מה שקרה שם? למה עוזה היה צריך להרד? אז כתוב שהוא שלח את ידו לתמוך את הארון כשהארון עמד ליפול. זה הסבר פורמליסטי. בסדר, אז נמצא את הסעיף בחוק שהוא עבר עליו. אבל מה מבחינה רוחנית עומד מאחורי הדבר הזה? אותו דבר על אנשי בית שמש. יופי, אמרת, הם רבו ולא נהגו לפי הסעיף בחוק שאומר שאסור לראות את הארון. היו צריכים לחסות אותו מיד. למה? בייחוד כאשר בפסוק י"ט ראו ב' זה צירוף מאוד מסוים ומאוד משמעותי, זה לא ראייה סתם, לראות מתקשר למילה את, הם ראו את ארון השם, כאן לא כתוב שהם ראו את אלא ראו בארון השם, אז באמת הרד"ק אומר שהם פתחו והתבוננו פנימה בלוחות, משהו איסור גמור, ושוב אתה שואל את עצמך, מה עלה על דעתם לעשות דבר כזה? ראייה ב' במקרא זה באמת לא, רק שנייה, איננה מתייחסת לראייה פיזית, ראיית העיניים, אלא להתבוננות בתהליך. אבל אני, השם,
ראור
הייתי בעוני מצרים, השם, טוב, זה התבוננות ב, כן? אבל אני התכוונתי לראות בשונאי, ואני אראה בשונאי. השם לי בעוזריי, ואני אראה בשונאי. לראות בשונאים אין הכוונה לראות בעיניים. אלא להתבונן במפלתם של שונאי. כלומר, ראייה ב' זה לא ראייה את. ואם כן, הכתוב אומר לנו פה לא לשאלת הראייה של העיניים, אלא לשאלת ההתבוננות במשמעות של הדבר. אוקיי? אני מקבל את מה שאתה אומר. אני רק אומר, מוכרחים להמריא, כמו שאתה אמרת, אמרת עליי שהמראתי,
אם רצה, עכשיו תמיד עדיף, למה לקחת...
לא, עכשיו...
חד משמעיות כמו בית שכתוב, נדיר אותו בנות ולהפוך
אותו. עכשיו נראה לעיניים, ופה ממש נראה לעיניים זה בדיוק הנושא, והדרש נראה ללבב. והפשט בלי הדרש לפעמים הוא כל כך שטחי ולא מספק שאתה חייב להצמיד לו את הדרש. אני לא צריך, אתם מכירים לפחות אלה שהולכים איתי גם שמירים כמה אני פשטן ומתרחק מהדרש. ובכל אופן אני אומר, יש מקומות שההיצמדות לפשט הפשוט הטכני לא יכולה לספק, והדרש הוא שמנחה אותך ללבב, לתוכן הפנימי של הדברים, ובלעדיו הפשט נשאר ארון והריה ולא משמעותי.
אולי לא תמיד
צריך לחכת
משמעויות
עמוקות, למשל להקעת הסלע אצל משה. הוא הבאת את הדוגמה הכי נגדך. לא בטוח. אבל אני לא יוכל עכשיו להתרחב על הקעת הסלע, בוא נשאר פה. אני חוזר ואומר, הראייה בעיניים היא ללא ספק חטא. אבל צריך לזכור שהחטא הזה הוא חטא גם שגגה קצת. אהרון חוזר, מה אהרון? אהרון לא נמצא במקומו הטבעי, הוא חוזר. אז הם רואים אותו, וכתוב שלוש פעמים שהם רואים אותו, ופעם אחת מתוכם כתוב הם רואים בו, שזה ביטוי מיוחד במקרא שלא מתייחס לראיית עיניים דווקא. אז משמעות הדבר היא שאנחנו צריכים לחפש למה הם ראו את אהרון, למה הם לא דאגו לחסות אותו, למה הם... יש כאן רמזים ברורים גם, פסוק י"ג אגב, לפי דעתי אומר בפירוש שהם לא הפסיקו ממלאכתם, אחרת למה אומרים שהם קוצרים? ולא אומרים שהם הפסיקו לקצור. כשאומרים לך שהם קצרו ולא אומרים שהם הפסיקו, בפירושו של דבר בפסוק י"ג, כן? בית שמש קוצרים קציר, ויסלו את הלב ויראו את הלב וישמחו לראות. אתה מצפה, מה? שמחה? זה מה ש... זו המילה המתאימה פה? שמחה? משה רבנו, אני לא יודע באמת מה הוא עשה עם העדר, ולא ברור שבמעמד הסנה הוא לא המשיך לראות את העדר, מכיוון שזה לא אפשרי, אתה רואה את זה. אבל פה אתה שואל את עצמך, למה בכלל כתבו? למה כתבו בכלל שהם קוצרים קציר חיטים פה? מי זה מעניין? למה? אז אצל בועז זה ודאי דבר חשוב מאוד. כי התנ"ך אין דרכו לתאר דברים שאין להם משמעות. בבועז, במגילת רות, המשמעות של קציר החיטים שם היא משמעות הפסומה. כל העלילה קשורה בקציר, בלקט. בלי זה אתה לא מבין מה הולך שם. מה החשיבות פה שהיה בדיוק קציר חיטים, אם זה היה קציר סורי, מה אכפת? ולמה בכלל חשוב שם? זה לא משנה, אין לזה שום... קיצור, אני הייתי כותב את פסוק י"ג, אז זה לא עוד דרכו של התנ"ך לתאר פרטים תפלים שהם לא נחוצים לסיפור. ולכן פסוק י"ג היה צריך להיות, ובית שמש ראו את הארון וישמחו לראות. זהו, מה חשוב לי שהם קצרו קציר חיטים?
כדי לזלזל בארון.
בדיוק, תראה, פסוק י"ג, אני אמרתי את זה
בשיעור שעבר.
זה לא דרש, אני אמרתי בשיעור שעבר, פסוק י"ג זועק בפשוטו שיש בעיה גדולה בהתייחסות של אנשי בית שמש. כי מה שהוא היה צריך, מה שהיה צריך להיות בפסוק י"ג זה ככה: ובית שמש קוצרים קציר חיטים בעמק, ויישאו את עיניהם ויראו את הארון, ויפסיקו לקצור, ויקדו וישתחוו ויעזבו את מקומם ויבואו ללוות את הארון. זה מה שהייתי מצפה שיהיה כתוב. מה שכתוב זה שהם קוצרים קציר חיטים, נושאים את עיניהם, רואים את הארון ושמחים לראות. זהו, אונלי. מה הפירוש? שמחה זה הרגש היחיד שצריך להיות פה בשעה הזו. לא חרדת קודש, לא הפסקת העבודה, לא השתחוויה, לא ליווי של הארון. כל הדברים האלה שהם העיקר, הם חסרים. כאילו מקדימים לך שהם קוצרים קציר חיטים כדי שתשמע מה היה, נו אז מה, אז הם בטח הפסיקו. לא, הם שמחים לראות. מה פה שהם שמחים לראות?
זה שהם לא
הפסיקו, אתה מסיק. אני מסיק מכיוון שכל הזכרת קציר חיטים לכאורה לא נועדה אלא כדי שהם יפסיקו אותה. אחרת לא צריך להזכיר אותה. אין שום משמעות. עשו
את עיניהם,
משמעות
שהפסיקו לקצור.
למה?
עשו את עיניהם.
ודאי. הם נשאו את עיניהם, ראו את הארון, סמכו לראות, וזהו. והעולם למנהגו נוהג. חוזר למנהגו. זה המשמעות היחידה של פסוק י' ג' שהם לא הפסיקו את מלאכתם, לא השתחוו, לא ליוו את הארון, לא חרדו לקראתו, אלא סמכו לראותו. זה פשוט, המילים כאן זועקות, מי שלא מרגיש שפסוק י' ג'
לפני שמקריאו הקורבנות, מה שקריאו או לא?
אני לא.
כי למה לא קריאו הקורבנות?
מה? אני לא אמרתי שקריאו הקורבנות, אחר כך כתוב
שלא
אגב, לא ברור שזה אותם אנשים.
העגלה ממשיכה לבד, כאילו.
העגלה עם עשרני פלישתים שמגיעים ליישוב, למקום היישוב, אז אנשי אלה שנמצאים במקום מקריבים קורבנות. אלוהים.
גם אתם חזרו על אלוקים, הם עדיין לא
נמצאים. טוב, רבותיי, אני רואה את הוויכוח הזה כוויכוח שמיצה את עצמו. מה עוד שאת כל הדברים האלה אמרתי בשום שעבר, ולא היה צריך לחזור עליהם. מי שלא מקבל, לא מקבל. אני רק רוצה לחזור שהפשט הטכני, המילולי, הרבה פעמים הוא דבר מסוכן. אם אין לך רגישות למה שמעבר לו, אז אתה נשאר עם דבר שטחי ולא מספק ולא אפשרי גם. לא אפשרי. אז בסדר, אז אמרתם שהם היו בסדר גמור, הם הפסיקו, לפי דעתכם הם הפסיקו לקצור, הם שמחו שמחה לראות, וכל החטא שלהם שהם ראו בארון השם. ראו את ארון השם. אוקיי, אבל אני שואל למה הם ראו באמת? תסבירו, הרי כל החטא אתה צריך לרדת לשורשו הפסיכולוגי. אז הם טעו, הם לא זכרו את ההלכה, אז בגלל זה השם הרג בהם, הם היו שוגגים, לא, הם היו מזידים, הם היו מזידים, אבל הם היו בסדר גמור, לדעתכם הם הפסיקו לקצור, הם שמחו שמחה אמיתית על שובו של אהרון, הם היו 100%, אז מה הביא אותם לעבור על ההלכה? ממה נפשך? או שהם לא ידעו את ההלכה, את הדין, ושגגו, אז למה השם יקע בהם? או שהם ידעו את הדין, אז מה הם פשעו? אז אתם לא אמרתם כלום בעצם.
אבל גם רוזה שגג והוא
איך שבו חטאים?
וגם פה זה 24 וזה מתחלק
בשני המקומות זה מתחלק חצי חצי באופן מאוד משמעותי, כפי שהראיתי לכם ברשימה שעשית. 23 מתוכן הארון מכונה או ארון האלוהים, או ארון אלוהי ישראל, או ארון השם. הפעם היחידה שהארון מכונה בלא לוואי, זה בפסוק י"ג בקשר לאנשי בית שמש. ושם זה הפעם היחידה שכתוב, ויישאו את עיניהם ויראו את הארון. הם לא ראו לא את ארון האלוהים, לא את ארון אלוהי ישראל ולא את ארון השם. הם ראו את הארון. זה כל כך מתאים לדברי חז"ל, כן, הדבר הזה, שהם ראו את הארון ואמרו, אנחנו לא מבינים מה אתה רוצה. לא הבנו למה הלכת בשבי ולא הבנו למה אתה חוזר. כלומר, הארון בשבילם הוא נטול משמעות. הם לא מבינים מה הוא בעצם קפריזי, כן? וזה כל כך, זה נפלא ממש הדבר הזה. אם אתה בודק באופן שיטתי, ש23 פעמים בפרקים האלה אהרון תמיד מכונה משהו, ואנחנו בחנו את זה בשיעור שעבר וראינו שזה מאוד מסודר. מתי הוא נקרא אהרון האלוהים? מי קורא אותו אהרון האלוהים? מי קורא אותו אהרון אלוהי ישראל? ומדוע ומתי הוא נקרא אהרון השם? וראינו שיש בזה שיטה, יש בזה היגיון. אז היוצא דופן של פסוק י"ג זועק לשמיים. מה פתאום הם ראו את אהרון סתם? לא את ארון השם. אז ברור שיש כאן רמז להתייחסותם אל הארון. הפעם ה-25 שבה מוזכר הארון זה בפסוק ב'. אז קודם כל חריגה מספרית ממה שהראינו, 24 לעומת 12, וב' אין לנמק פה, כלומר אתה מרגיש שהפסוק הזה לא נכתב באותה רגישות טרמינולוגית של הפרק כולו. כי בפרק כולו אהרון נקרא תמיד אהרון משהו, חוץ מפעם אחת שכנראה במכוון הוא נקרא אהרון, בפסוק י"ג. פה אתה לא יכול לתת את הכוונה הזאת. למה פה ביוניון והאם יום שבט אהרון בקריאת יערים? היה צריך להיות, לפי המינוח הקודם, אהרון השם. והאם יום שבט אהרון השם בקריאת יערים? על כורחנו, כמעט על כורחנו, שהפסוק הזה לא נכתב באותה יד שנכתב בפרק הקודם. כלומר, לא על פי אותם הנחות יסוד, לא על פי אותו מינוח, לא על פי אותה דקדקנות שהפרק הקודם נכתב בה, שאהרון תמיד מכונה בהתאם להקשר, או אהרון השם, או אהרון האלוהים, או אהרון אלוהי ישראל. לכן, נטייתי לומר שהפסוק הזה, חציו הראשון, בקיצור, אני בעצם מצטרף אולי בסוף עם רש"י, אחרי כל הסיבוב.
למה?
כי אתה
יודעת... המשמעות היא רק מתוך ההקשר המקומי של הפרק, היא לא אפילו משנה במעבר לפרק אחר, אני חושב שזה גם בפרק אחר. לבוא ולהגיד שהרון מקבל את המשמעות של הפרק אחד בצורה כזאת, ופרק אחר זה משנה את המשמעות.
כן, זה לא משנה את המשמעות. כלומר, הסגנון של הכתיבה של פרק ז' כבר לא משתמש ברגישויות של פרק ה' ו', הוא עושה כבר בניין אחר. אז הוא יכול להרשות לעצמו לקרוא לארון הארון סתם. עכשיו רבותיי, בואו נדון על התחום האחרון של הסיפור. אחרי שהחלטנו שפסוק ב' או כולו או חציו השני לפחות, זה אכן הפתיחתא של הסיפור, בואו נדון על הגבול האחרון, האם צדקתי כשסיימתי את קריאת הסיפור בעקבות גם החלוקה לפרקים בפסוק י"ז, או שמא הפסקה הבאה עדיין שייכת. פסקה שלא קראת. למה?
זה מה שגרם לעם
יפה. הפסקה, קודם כל בולט שהפסקה הראשונה יש בה איזה טון של פתיחה. והגיעים כי זקן שמואל זה פתיחה לדבר חדש. זה דבר אחד. דבר שני, הפסוקים האלה קשורים במישרים לסיפור המלוכה, בקשת המלוכה. בפסוק ה' בפרק הבא ויאמרו אליו, בפני ישראל הכוונה, הנה אתה זקנת, ובניך לא הלכו בדרכיך, אתה שימה לנו מלך לשופטנו. כלומר, זהו מבוא לבקשת המלך, הפסוקים א' עד ג', וזה נזכר בפירוש כהנמקה לבקשת המלך, זקנתו של שמואל ואי הליכת בניו בדרכיו, אלה שני נימוקים שזקני ישראל משמיעים באוזני שמואל כשהם מבקשים ממנו מלך. אז ברור שהפסוקים האלה הם מהווים מבוא לסיפור הבא, אבל עכשיו בואו נאמר משהו חיובי על הפסוקים בטבן תזיין יוזיין בפרק הקודם. למה הם ראויים לשמש כסיום? כן. יפה מאוד, למה זה פה מופיע? קודם כל תראו באמת, שלושת הפסוקים האלה הם סיכון כללי של פעולת שמואל כמנהיג. וישפוט שמואל את ישראל כל ימי חייו. את זה מתי אומרים על אדם? שהוא מסיים את הקריירה. ואחר כך מתארים, והלך. מה משמעות הזמן והלך? איזה זמן זה והלך? עתיד, ברוך השם, יש כאן כאלה שלמדו משהו. הזמן והלך הוא עתיד. הלך זה עבר, ור זה ור היפוך, והלך, פירושו של דבר, ילך. משמעות זמן עתיד בסיפור שמספר על דברים שקרו בעבר, מהי? שזו פעולה מתמשכת וחוזרת על עצמה הרבה פעמים. וזה בדיוק המשמעות. כלומר, יש כאן תיאור של המנהג הקבוע של שמואל כל שנה ושנה. והלך מדי שנה ושנה, וסבב, שוב סבב, עבר, וסבב, עתיד. כלומר, הוא יסבור את בית אל והגילה והמצפה, ושפט, כלומר, ישפוט את ישראל את כל המקומות האלה. כל הדברים האלה מתארים את מנהגו הקבוע של שמואל כל ימי חייו. ואלה פסוקים שנושאים אופי ברור של פסוקי הערכה מסכמת לפעולתו של שמואל. האם שמואל הולך למות? מה פתאום? איפה הוא, באיזה פרק הוא מת? פעמיים, פעם, תגיד אחת משחר פעמיים. בסביבות הקף, הקפה זה פעם שנייה, אני לא זוכר בפעם הראשונה. בסביבות פרקי קף. יש לנו עוד הרבה מאוד פרקים ששמואל חי, ולא רק חי, אלא מישהו יכול להזכיר את פעולותיו, האם הוא מפסיק לפעול שמה תגידו טוב, ואולי הוא חי, אבל הוא גמר את הקריירה מבחינה מעסיק, לא? הוא ממליך את שאול, הוא מסיר את שאול ממלוכה, הוא מושך את דוד למלך, הוא מגן על דוד, בפרק י"ט, מפני רדיפותיו של שאול. כלומר, שמואל עוד פעילות רבה עתידה להתרחש אצלו. מה ראה כתוב פתאום פה לסכם אותו? כן? עוד לא נכנס מלך, אבל עכשיו מפרק ח' פסוק א', זה כבר התחלת פרשת המלוכה. שמואל עדיין מנהיג, אבל מה המנהיגות שלו מפרק ח'? לייסד את המלוכה. כלומר, תולדות המלוכה בישראל מתחילות את פרק ח'. שמואל כמנהיג יחיד, מוכר, מקובל, ללא ערעור וללא תפקיד לשנות את המנהיגות בעם ישראל, מסיים בפרק ז'. יוצא, וזה דבר מעניין מאוד, יוצא שעלייתו של שמואל להנהגה הייתה באיזה פרק? סוף ג' ד' ה' ו' זה סיפור אחר לגמרי, סיפור על אהרון, על בני אלי, ובפרק ז' מתואר את הנהגתו בפועל של שמואל, ובסוף פרק ז' הוא סיים. אז אני לא צוחק, זה בדיוק מה שהנהגתו של שמואל היא אפיזודה של פרק אחד בתנ"ך. כל מנהיגותו של שמואל נטו, אני לא מדבר על שמואל כמייסד הממלכה, שמואל כמנהיג נטו, שכולם מכירים בו כמנהיג העם ולא רוצים להחליף אותו והוא לא רוצה להחליף את עצמו. שמואל זה עולה לגדולה בפרק ג' כנער צעיר, מקבל אז את נבואת ההקדשה שלו, בסוף יש רמזים שהוא מקובל על כל עם ישראל, והיא דבר שמואל לכל ישראל, ועכשיו מדגימים את זה בפרק ז', וגומרים את פרק ז' ומסתכמים את כל תקופת הנהגתו. זהו, הוא גמר, יורד מהבמה. הוא לא יורד מהבמה בפועל, הוא יורד מהבמה בתור מנהיג מוחלט ומקובל של עם ישראל. בפרק ח' כבר מערערים על מנהיגותו, והקדוש ברוך הוא כבר אומר לו, אם כן תחליף את עצמך, תמנה מלך. תהיה אתה חוליית מעבר למלוכה. אז מכיוון שפרק ח' כבר שמואל מתחיל להיות מייסד המלוכה, ואנחנו מתחילים בעצם את תולדות ההנהגה החדשה בעם ישראל, הכתוב מסכם את פעילותו של שמואל כמנהיג בסוף פרק ז', עוד באמצע חייו. באמצע חייו, הוא עוד לא הזדקן אפילו. זה יוצא דבר נורא משונה. כן? בעצם, אם אתה שואל, אז מה הייתה כל הנהגתו של שמואל בעם ישראל, איפה היא מתוארת? רק בפרק הזה. לא שני ספרים, זה ספר אחד.
אבל לא אתה מחלק את זה כאילו ששמואל ירד מהבמה. אולי תקרא לזה חלוקה של המנהיגות.
המנהיגות חלוקה של מנהיגות בין מנהיגות מקובלת לבין מנהיגות שכל התפקיד שלה זה להחליף את עצמה. מפרק חלק
יכול להיות ממלכתי.
בסדר, הוא גם כשיש מלך בישראל, שמואל הוא מייסד של דבר חדש אגב. מה מייסד שמואל מרגע שיש מלך בישראל? את התפקיד של הנביא האופוזיציונר, כלומר הנביא המבקר את הנביא. זה משהו אחר, שמואל כמנהיג, מנהיג במשמעות של נביא, מנהיג, כמו משה. זה הסתיים בפרק ז'. מפרק ח' הוא כבר מתחיל להכין את החלופה, וכשהחלופה תעמוד, אז הוא יתייצב מולה. ואז הוא בכלל מתפקד כנביא כמו ישעיהו, ירמיהו ויחזקאל. לא יחזקאל, אבל ישעיהו ירמיהו. אוקיי, אז זה צריך לשים לב. אנחנו מוצאים לפחות עוד פעמיים בתנ"ך סיכום של מלך הרבה לפני שהמלך הזה מסתלק מהבמה. מטעמים די דומים. קודם כל שאול. שאול מסכמים את מלכותו בסוף פרק י"ד. תפתחו רגע, שמואל א' י"ד. ממש הפסוקים האחרונים של פרק י"ד. החל ממ"ז, ושאול אחד המלוכה על ישראל וילחם מסביב בכל אויביו במואב ובני עמון ובידם ומלכי צור ובפלישתים וכל אשר לפני יושיע. ויעש חי ויך את עמלק ויצל את ישראל מיד שוסהו. והיו בני שאול יונתן וישמיעו על קישוע ושם שתי בנותיו מרב מיכל ושם השם שאול אחינועם ושם זרעה וקישו משולם ותהיה המלחמה חזקה על פלישתים כל ימי שאול וראה שאול כל איש מדור בכל בית חי ויאספהו אליו. זה פסוקים שמסיימים ומסכמים את כל תקופת מלכותו של שאול המלך. אתה אומר, מה, הוא הולך למות? מה פתאום? שאול כמלך ישראל יעסיק אותנו מכאן ואילך עד סוף שמואל א', עד מלחמת הגלבוע. כמה פרקים זה עוד? 16 או אפילו 17 נדמה לי פרקים. זאת אומרת, כל המחצית השנייה של שמואל א', שאול עדיין עומד ופעיל. בפרק הבא, מה הנושא שלו? תדבר, המלחמה בעמלק, אחר כך הרוח הרעה ששורה עליו, אחר כך דוד בא לביתו של שאול ושאול מתחיל לרדוף אחרי דוד, אחר כך סיפור הרדיפות אחרי דוד ותופס 12 פרקים יותר. אז מה זה שמסכמים עכשיו את מלכותו של שאול? רגע, מה? דוד עוד לא מגיע, הוא יגיע רק בפרק ט"ז. הסיכום של שאול החיובי לא יכול לעשות אלא פה, כי פרק י"ד זאת המלחמה בפלישתים ששאול ניצח בה ועשה חי ומנע את עם ישראל מלחתו, אכלו על הדם שם. המקום, הנקודה החיובית האחרונה שאתה יכול להגיד עליו דברים טובים זה סוף פרק י"ד. מפרק ט"ו שמואל נופל בזה, שאול, סליחה, שאול נופל. רגע, רק שנייה, היה ביקורת אבל עדיין פרק י"ד נאמר לשבחו, כשנגיע אז נדבר. פרק י"ד הסיפור לשבחו של שאול זה הפעולה החיובית הגדולה האחרונה שהוא עשה. בפרק ט"ו הוא נכשל, הכישלון קובע את זה שהוא יפסיק להיות מלך, ומכאן ואילך יש הידרדרות מתמדת לקראת החלפת המלוכה משאול לדוד. אז המקום האחרון לסכם את מלכותו של שאול בחיוב זה בסוף פרק י"ד, אז מסכמים את זה בחיוב.
זה
דומה מאוד.
שמואל למעשה כבר פרק כזה הפרט ההידרדרות.
בדיוק, נכון.
היא מלווה בהערכה מסכמת.
אני מסכים, 100%, זה בדיוק אותה תופעה. אתה מגיע עם אדם לשיא, ואתה רוצה לחרות אותו בזיכרון ההיסטורי כדמות גדולה וחיובית, אל תחכה שהוא נופל. אל תחכה להידרדרות, אלא בנקודה האחרונה שהוא הגיע לשיאה, לשיאו האישי, שם תסכם את מלכותו, ותיתן סיכום על כל חייו, כאילו הוא כבר גמר. היי, הוא לא גמר, טוב, מה שבהמשך זה כבר נפילה, זה כבר לא הוא. אז באמת יש דמיון רב בין מה שהראיתי על שאול לבין מה שקורה אצל שמואל. עכשיו אני אגיד לכם מקום הפוך. יש מלך בישראל שהוא בן דמותו של שאול, אף על פי שהוא קצת בקוטב שלילי. מי עד מלך שמזכיר מאוד את שאול? אחאב. מאוד מאוד, הדמיון בין אחאב לשאול זה ממש מפליא. זה, מי שמחפש נושא לעבודה, לא יודע אם כתבו על זה או לא כתבו על זה, אבל זה פשוט, אחאב הוא בן דמותו של שאול, רק בן דמות שלילי. שאול הוא חיובי הרבה יותר כמובן מאחאב. אבל הרבה פרשות חיים חוזרות על עצמם בין שאול לאחאב, התופעה הזאת קיימת גם אצל אחאב, אבל רק הפוך. בפרק כ"א, כרם נבות הישראלי, תפתחו רגע, כשאליהו מופיע בכרם נבות וצועק על אחאב, הרצחת וגם ירשת, והייעוד שלו להמשך ביתו של אחאב הוא קשה מאוד, במקום אשר לקיקו הכלבים אדם נבות ילא כל כלבים לדמך גם אתה וכולי וכולי. בפסוק כ"ה פתאום מופיע סיכום מלכותו של אחאב, כאילו הוא מסתלק מהבמה. רק לא היה כאחאב אשר התמכר לעשות הרע בעיני אדוני, אשר הסעת אותו איזבל אשתו, ויתאב מאוד ללכת אחרי הגילולים ככל אשר עשו אמורי אשר מוריש אדוני מפני בני ישראל. אלה פסוקים שמופיעים בדרך כלל כשהמלך מת. אז מסכמים, הוא היה טוב, הוא היה רע, וכמה טוב וכמה רע. אלה פסוקי סיכום. המפרשים כל כך תמרו כאן על מה עושים כאן שני הפסוקים, שנדמה לי שהרד"ק אומר שהפסוקים האלה הם ציטוט של מה שאמר אליהו. זה לא, תקראו את זה, תראו שזה כמעט לא ייתכן לומר. זה סיכום של הכותב על מלכותו של אחאב. אבל אתה שואל מה, אחאב גמר את הקריירה? לא. יש פרק עצום, פרק כ"ב, שבו אחאב עדיין ממשיך לפעול. הוא יוצא למלחמה, בניגוד למצוות השם, בניגוד למצוות הנביא, יוצא למלחמת ארמון גלעד, נפצע במלחמה, ומת. שם היה צריך לסכם את מלכותו של אחאב. לא, לא בפרק כ"א. מה לא משקף? נפילתו של אחאב במלחמת ארמון גלעד הייתה מעשה גבורה עילאי. וחז"ל מתפעלים מההתנהגות שלו, ובאמת משווים אותה לשאול. לנפילתו של שאול בגלבוע. והנה אי אפשר כשאדם מת על, על הגנת עם ישראל ומתאפק, הוא היה פצוע, וכדי שעם ישראל לא ינוס באמצע המערכה, הוא העמיד את עצמו במרכבה שהוא שותק דם, ובעצם בזה הוא הרג את עצמו. הוא לא הלך לקבל טיפול רפואי, לחבוש את פצעיו, אלא פשוט עמד בהתגברות עצומה עד הערב, ואז הוא מת לאחר מכן. זה מעשה גבורה גדול מאוד של אחאב, והכתוב מתאר את זה בהתפעלות, וחז"ל מתפעלים, והפרשנים אומרים דברים יפים מאחאב. שם, אחרי שהוא עשה מעשה כזה, להגיד את הפסוקים האלה, אי אפשר. אז מחפשים את נקודת השפל של אחאב, לא כתוב של הודיה על הניצחון, אף על פי שאני לא בטוח שזה המשמעות הפשטית. כלומר, יכול להיות שהמזבח הזה נבנה בזמן אחר, בנסיבות אחרות. אבל בהקשר של הסיפור, זה מופיע כאיזה אקט של הודיה. יש אקט של הודיה במלחמה עצמה, מהו האקט הזה של הודיה? אבן העזר, הוא מציב אבן ואומר, עד כאן עזרנו השם. אבל עליה הוא לא מקריב קורבנות, אסור גם להקריב קורבנות על אבן, למה? אין משכן, זאת מצבה. אז צריך לבנות מזבח, הוא בונה את המזבח, אבל זה כבר בעיר שלו ברמה, בעירו ברמה. זה נראה כאילו זה סיום של הודיה, אף על פי שאני לא בטוח שזה באמת מבחינה היסטורית כך, אבל מבחינת המיקום זה נראה כאילו סיום על החסד הגדול שהשם עשה לישראל בפרק הזה. אם כן, אין שום ספק שזה הסיום של פרקנו, ואילו גם מבחינת האופי, הפסוקים הבאים כבר מתארים את ההידרדרות, את זקנתו של שמואל, את אי הליכת בניו לדרכיו, זה כבר מבוא להחלפת השלטון, זה כבר נבוא לפרשת המנוחה, הדברים פשוטים וברורים. עכשיו יש לנו סוף סוף אחרי כל הבירור הזה, אנחנו יודעים כמה פסוקים יש בסיפור. 16. עכשיו אנחנו גם יודעים איפה האמצע. אנחנו שואלים האם האמצע של הסיפור זהה לנקודה המשמעותית, למהפך הדרמטי שבו. מה האמצע? מה האמצע? בין ט' ל-י' זה האמצע. האם שם באמת הסיפור עובר, עובר לפאזה חדשה? אין ספק שכן. הניצחון הגדול על הפלישתים, ההצלה, היא בפסוק י'. פסוק ט' מציין את הזעקה, את החרדה מפני הפלישתים. פסוק י' מציין את המעשה שעשה השם כדי להציל את בני ישראל מידם, ובזה הפרק עובר לחצי השני שלו באופן מאוד ברור. זה לא, לא זועק לשמיים, לא, בכלל יש לזה בעיה. הייתי צריך לעשות הפוך, הייתי צריך לשאול אתכם, איפה בפרק המהפך הדרמטי חל? וכולם היו אומרים, בסוף תהיה לו יוד, כן, ויענה הוא השם, אחר כך ביוד, כתוב מה כתוב ביוד, ופלישתים ניגשו למלחמה בישראל, ויראם השם בקול גדול, ויום אמרו לפלישתים ויהומים, וינדפו לפני ישראל. זה הפסוק של המהפכה, זה כאן אחד המהפך של הפרק. בדיוק באמצע. כלומר, הייתי צריך לעשות באמת ככה, תראו זה טעות דקת. ואז הייתי שואל אתכם, פסוק י' זה באמצע, אבל זה פסוק י' ז', אז זה לא אמצע. אבל כמובן, זה נובע מזה שהחלוקה לפרקים תשתשה, בגלל המסרור של הפסוקים, בהתאם לחלוקה לפרקים, זה תשתש את המבנה האמיתי של הפרק. המבנה האמיתי של הפרק היה צריך להתחיל כשפסוק ב' זה אחד. ואז היינו רואים שיש בפרק לא 17 פסוקים ל-16, ושהמעבר מתת ליוד זה המעבר מהמחצית הראשונה, מהמחצית השנייה, ושם באמת חל המהפך. חוק, איך קראנו לזה? חוק החצייה. מה הפעם שאנחנו מדגימים את השיטה הזאת ומתוך הסיפור המקראי פה בספר שמואל? לפי מספר הפרקים ולפי מספר הסיפורים. עברנו 7 סיפורים ובכולם זה עובד כמו שעון. אני לא מבטיח לכם שזה יהיה גם לאבא ככה. אבל כבר מזמן יצאנו מגדר המקריות. כבר מזמן יצאנו מהחזקת 3 פעמים. אנחנו ראינו את זה 3, 4, 5, 6 ובכל פרק זה זועק לשמיים. זה פשוט לא ניתן לוויכוח, ואני תמה איך דבר כזה פשוט וכזה מסייע ללימוד המקרא לא נכתב לא על ידי הקדמונים ולא על ידי החדשים, עד כמה שידעים מסגת על כל פנים. עקרון כל כך פשוט של הבלטת העיקר במרכז הסיפור, זה דבר שלא מצאתי לו זכר, לפחות לא בשפה העברית, אולי במכתבה ולא עדית. לא על הסיפור, לא עושה. אוקיי, אז עכשיו, מה השאלה הבאה, אחרי שמצאנו את ההיקף של הסיפור, אחרי שגילינו שהסיפור בין 16 פסוקים, אחרי שראינו שבאמת הוא מתחלק לשתי מחציות שוות של 8 ו-8, שביניהם חל המהפך הדרמטי, המחצית השנייה מתרוממת ישר להצלה, לישועה הגדולה שהשם מושיע את בני ישראל מיד הפלישתים. מה נשאר לדון? על המבנה, על היחס בין שתי המחציות, בדיוק, יופי. לפחות את השבלונה של מקצועת העבודה אתם יודעים. האמת היא שהייתם צריכים להכין את זה. כלומר, הייתי צריך אולי לומר את זה, שכל פרק צריך לראות כבר, להציץ לפרק הבא ולראות כמה, מאיפה עד איפה, כמה פסוקים, מה קורה באמצע, מה המבנה, ואז העבודה נהיה יותר פשוטה. אל תכינו את הפרק הבא, כי אני עוד לא יודע מה אני עושה שם, שם באמת אני מפקל בקושי. הפעם הראשונה בספר שמואל שהעקרונות שלי לא מספיק חד משמעיים. טוב, אז בואו נראה איך הפרק מתחלק. עכשיו, אחרי שאנחנו יודעים שהפרק מתחלק מחצית א', מחצית א' זה 8 פסוקים מפסוק ב' עד פסוק ט', כן? זה מחצית א', אז בואו נראה ממה היא בנויה. עכשיו השלב שצריך לפרק את הסיפור. לא כמו שרגילים חוקרי מקרא ומפרשנים להתחיל את הסיפור, להגיד מפסוק א' עד ב' קטע א'. אני יודע, כלומר, אנחנו יוצאים מתוך השלם, בגישה הוליסטית, ומתוך השלם אנחנו בוחנים את המבנה באופן כללי, את החלוקה לשתי מחציות, ואחר כך אנחנו מפרקים כדי לראות האם יש קשרים פנימיים בין המחצית הראשונה למחצית השנייה, כפי שתרגלנו פעם, פעמיים, 3, 4, 5 ו-6. זה אנחנו מתרגלים את זה בפעם השביעית. אז איך אתם מפרקים את המחצית הראשונה? חזרה בתשובה, מפסוק ב' עד איפה? מה קורה בה' ו'? עד ו', למה עד ו'? כי בעצם כל הקטע הזה, הנושא שלו זה שמואל מחזיר את בני ישראל בתשובה. נכון שהקטע הזה, מחולק לשני חלקים, לשתי פסקאות. הפסקה הראשונה זה ב' ג' ד', שבה יש דרישה של סור מרע. מה הוא דורש מהם?
להסיר את
העבודה הזרה והם נענים. הם נענים ומסירים את העבודה הזרה. לקטע הזה של בית ג' ד' אין מיקום גיאוגרפי. זו פעולה ששמואל עושה אותה באופן כלל ארצי. כנראה אפילו הולך ומטיף ממקום למקום, מסירו את אלוהי הנחה מתוככם, ובני ישראל נענים, ואגב זה קטע חשוב מאוד, כי הוא מלמד אותנו מה שלא שמענו. שהייתה עבודה זרה בספר שהוא בתקופה הזאת, בעם ישראל
רווחת.
והזכרנו את הפסוק הזה בקשר לא לאנשי בית שמש, הזכרנו את זה בקשר למטלה. כשבני ישראל נפלו והם שאלו למה נגפנו השם? והם לא רצו תשובה אלא להביא את הארון משילו. והנה לפנינו תשובה למה נגפנו השם. השם נגף אותם, כי ביניהם יש רבים, רבים, אני יודע, יש עבודה זרה פסתה באותה תקופה. זה דבר מעניין, כיוון שאין לנו עדות נוספת מאז פסל מיכה בסוף שופטים ועד ספר מלכים, אין לנו עוד עדות לעבודה זרה בתקופה הזאת. והנוצחים האלה באמת מיוחדים במינם, כן.
מה שפה תמור, אולי אחת תכנות לי שהארגומנט, הסיבה בעצם למה ויפה אתכם יחשתים, זאת אומרת, זו סיבה מאוד כדאיות, אין פה איזה... איזה עומק רוחני או משהו כזה. תראו בתשובה כדי שיצא לכם כדאי.
מה קרה? תפתח את פרשת הברכות והקללות, פרשת החוקותיי, תפתח את אותה פרשה בכי תבון, תראה שכל
הרב,
אם נשמעו את מצוותיי וכולי, ונדתי לשמוכם ביתם,
ונדתי
ביתם, פתאום עכשיו אם נזכרת לשאול את זה, שאלה טובה היא, אבל מה, הפרק הזה הקטן והשולי, שפה אתה מעורר את השאלה שהיית צריך לשאול אותה כמה וכמה פעמים בתורה,
זה בא בתוך מכלול כולל, פה זה לא מכלול כולל, פה פעם מסתובב.
הרמב״ם אומר שבאמת אדם צריך לעשות את הטובה מפני שהיא טובה. אבל הוא הוסיף שלוש מילים מאוד משמעויות. אדם צריך לדבוק בדרך השם בגלל שהיא אמת.
בסוף הטוב לבוא.
בסוף הכבוד לבוא. אדם לא צריך לעשות כדי להשיג את התכלית הזה, אבל הוא צריך לדעת שאם הוא ינהג טוב, אז סוף הכבוד לבוא. סוף הטובה אני אומר, אבל הוא צריך לבוא. כלומר, לא צריך לעשות את הטובה, את האמת, כדי להשיג את השכר, אבל צריך לעשות את זה מפני שככה שם ציווה, אבל צריך להיות מודע שגם יש שכר. אפילו הרמב״ם אומר את זה, אפילו הרמב״ם שהוא קיצוני מאוד בקביעה של עבודה לשם עבודת השם ולא לשום תכלית אחרת, הוא דואג להגיד לך שסוף הטובה לבוא. לבוא זה ככה. שמואל לא בא ואומר, אם אתם רוצים להינצל מיד פלישתים, תעשו כך וכך. מה הוא אומר? אם אתם רוצים לשוב אל השם בכל לבבכם, עשו כך וכך וכך, וסוף הטובה לבוא. הפועל היוצא יהיה שהשם יציל אתכם מיד פלישתים. אתה מבין? הוא לא אומר כמו שאתה שואל, אם רצונכם להינצל מיד פלישתים, אסירו את אלוהי הנחה מתוככם. הוא לא אומר, הוא אומר, אם אתם רוצים לשוב אל השם בכל לבבכם, כלומר ממניע אמיתי, עשו כך וכך וכך, ואז סוף הטובה לבוא ויצל אתכם מיד פלישתים, וזה לגיטימי מאוד. זה אפילו כבר, השאלה שלך היא שאלה טובה, אבל לא קודם. קודם כזה נראה בסדר דמות. מה? רגע, רק שנייה. אז אמרנו, תנו רק לגמור. פסקה א', אם כן, פה זה מתחלק, זה חמישה פסוקים שמתחלקים לשתיים. שמואל החזיר מעשר בתשובה באסור מרע, זה פסוקים ב' ג' ד'. פסוקים ה' ו' זה עשה טוב. את העשה טוב, שמואל מעצב באמצעות איסוף העם כולו למקום שנקרא מצפה. היה נהוג לזהות את המקום הזה בתל אל נצבה, שנמצא דרומית לרמאללה. היהודים בערך למה הכוונה? דרומית לרמאללה. יש ערעור על ה... אחרי שבזמן האחרון שמעתי ערעור על הזיהוי הזה, אבל זה המקובל. ועושה שם טקס של חזרה בתשובה. טקס מאוד מעניין. הוא רוצה להתפלל על עם ישראל, שואבים מים ושופכים אותם לפני השם וצמים וחוזרים ומתוודים, חטאנו להשם. יש שם כמה וכמה פעולות ששמואל עושה כטקס חיוב של החזרה בתשובה, טקס חזרה בתשובה חיובית, לא רק סור מרע, אלא ממש. עכשיו, יש שם כמה דברים מאוד ייחודיים, כמו שאיבת המים ושפיכתם לפני השם, דבר שלא מצאנו לו אח ורע. כלומר, איפה אנחנו רוצים עוד דברים שקשורים למים ולסורם? יש לנו, אצל אליהו יש נכון, אבל זה משהו אחר לגמרי. למה אליהו שופך מים? להגדיל את האש, להגדיל את נס האש ולשמיים, אז זה לא שייך לעניין. אצל דוד, דוד מנסח את המים כי לא עבד לשתותם, בגלל שהמים האלה, אנשים סיכנו את חייהם בעבורה. מי ישקן לי מים מבור בית לחם? אז זה גם לא נוגע לענייננו. איפה אנחנו מוצאים מים?
ניסוך המים בסוכו. מה טעמו? זה לא כתוב בתורה, זה בהלכה למשה בסיני. מה טעמו של ניסוך המים? אבל אתם מראה בראש השנה. נסכו לפני מים בחג כדי שיתברכו לכם גשמי שנה. זה לא שייך פה כי לא שמענו שהייתה בצורת. אז מה פשר המעשה הזה? זה לא מבטא זריקת מים, גשמים, כי זה לא הנושא.
סוג של התארות.
זה לא מבטא את מה שדוד עשה ולא מה שאליהו עשה, כי זה מי שצייך פה. אז מה פשר הטקס הזה של שפיכת מים לפני השם?
כאילו התארות.
התארות, מה פירוש?
זאת אומרת, להתנקות מהאבנות.
כמו הזעה, אתה אומר, כמו הזעת מים. אבל כאן... הוא היה מזה את המים על אנשים, זה היה מים טהורים, כתוב הם שאבו מים, כלומר זה מים לא מים מעיין, הם שאבו אותם, מים שאובים, לא מקווה, לא מעיין, וגם הוא לא שופך את המים על העם, שופך אותם על הרצפה, וישפכו לפני השם. כן, אז מה אתם מציעים? איך לפרש את המעשה הזה?
מים רעים.
טוב, יש כאן בין הפרשנים כמובן חגיגה. למה יש חגיגה? בגלל שזה מעשה כל כך סתום, שכל מי ש... לא רק שהוא סתום, אלא שהוא קשור במים, והמים זה הסמל עם הכי הרבה משמעויות, אני חושב, בחשיבה האנושית. מים מסתובבים, מה שאתם רוצים. מישהו אמר פה מים רעים, יש מים טובים, מים חיים, מים זה תורה, מים זה... מה שאתם רוצים. לכן, בגלל שהמים זה דבר מסמל כל כך הרבה דברים, כל פרשן יכול למצוא פה משמעות סמלית אחרת. אבל אני הייתי רוצה לומר שהפרשנים מתחלקים פה לשני סוגים. אלה שרואים את המעשה הזה פשוטו כמשמעו, ורק מחפשים את המשמעות הסמלית שלו, ואלה, חז"ל הם האלה השניים, שאומרים לא היו דברים מעולם, זה הכל מטאפורה. כלומר לא היה כאן מים ולא שפכו מים, אלא הכל מטאפורה, וכאילו, זה ביטוי למשהו פנימי, רוחני, ולא מעשה ממשי. אלה שאמרו שזה לא מעשה ממשי, כנראה שבגלל שהם לא מצאו למעשה הזה שום תקדים, לא במצוות התורה, לא במנהגים של היהדות, שום תקדים אין לדבר הזה. לכן אמרו, זה רק ביטוי מטאפורי, זה לא משהו ממשי. כן,
שפכו
משהו. בחרו. יפה, יש משהו. תראו את תרגום יונתן, יש לכם תרגום יונתן. תרגום יונתן הוא כנראה לא ראה בזה מעשה ריאלי. והוא מתרגם את זה, ושפיכו לברון בתיובתא כמיה קודם השם. כלומר, השפיכה של המים זה לא שפיכה של מים, אלא זה בעצם שפכי כמים ליבך נוכח פני השם במגילת איכה. שפיכת המים כאן היא שפיכת הלב. אז מה עם שאיבת המים? דבר משונה. תרגום יונתן שהוא תרגום מילולי, לא מתרגם את המילים האלה. וישאבו מים, מדלג עליהם. אני רוצה לבדוק את זה גם במהדורה המדעית של הכתר. רק שנייה, בואו נראה את המהדורה המדעית מה היא אומרת. נסיים, טוב, אנחנו... לא, אין את ה... התרגום מתעלם מהשיבת מים, אז בואו נסיים, נעזוב את השיבת מים, אולי נחזור את זה פעם אחרת. בכל אופן, חז"ל מחקו את המעשה הזה מהריאליות שלו, מהממשות הריאלית, ופרשו את זה כמו שראינו, שפכי כמים מבך, דמעות, שפכה דמעות וכדומה. פרשנים אחרים אמרו לא, הם שפכו מים, אבל בזה הם רצו לבטא איזה משהו סמלי. אז בכל אופן, אלה שני החלקים של החזרה בתשובה, בית הדבר. מה קורה מזין עד תת? שום הכנה לקרב אלינו. בני ישראל לא התכוננו למלחמה כלל. מי התכונן למלחמה? למה הם התכוננו? כי הפלישתים ראו את האספה של החזרה בתשובה כמרד או כאספה מלחמתית והם עולים למלחמה. אז מה בעצם הנושא של הפסקה הזאת? זין עתיד הפלישתים מתכוננים למלחמה, אבל זה לא העיקר, זה רק התשתית. ומה העיקר פה בפסקה? תגובת החרדה של בני ישראל מפני הפלישתים. והם פונים אל שמואל שיזעק ויקריב עליהם קורבן וכו' וכו'. והמילה זעקה חוזרת פה כמה פעמים כמאפיינת את המצב הרוחני והמורלי, וכאן כאן עובר קו ההפרדה בין המחצית הראשונה למחצית השנייה, וביוד אנחנו שואלים עד איפה. יוד עד איפה? עד יוד ד', חמישה פסוקים, כאן זה שלושה. יוד עד יוד ד', מה הנושא של הפסקה הזו? ניצחון ישראל. זה לא מדויק, ישראל לא כל כך ניצחו. השם נראים על הפלישתים, ישראל רק רצחו אחרת. תמוסת הפלישתים, רגיפת הפלישתים, אבל יש כאן שתי פסקאות בתוך הקטע הזה. יש פסקה שמתארת את המגפה שלהם בסיטואציה המסוימת של הפרק, וזה שלושה פסוקים י' י' א' י' ב', כן, המפלה שלהם, הרדיפה שעם ישראל הולך אחריהם, י' ג' י' ד', מה הוא מתאר? את ההשלכות לעתיד, התוצאות. מה התוצאות? ערים שנכבשו על ידי הפלישתים וחוזרות לישראל, הפלישתים לא מעיזים יותר לעלות דיבור ישראל. עכשיו יש לנו שלושה פסוקים אחרונים, מה שעוד הפסוקים האלה מדמי הם עושים? סיכום פעולתו של שמואל, שמואל שופט, דרכו של שמואל לשפוט את עם ישראל. יש כאן איזו הקבלה חייסטית? ללא ספק. ללא ספק. הקטע הזה, והקטע הזה, לב הסיפור, הם כמובן... פעולת תגובה. עכשיו יש כאן דבר מאוד מעניין. שמה שכתוב רוצה לומר זה שחרדתם של בני ישראל וזעקתו של שמואל לא רק שהם הביאו למגפה לפלישתים, אלא זה בחד המחתא קרה. איך הכתוב אומר את זה? תראו את הדבר הזה מעניין, איך יש ערבוב מכוון של שני נושאים, הזעקה של החצי הראשון של הסיפור והישועה של החצי השני. דברו איתי על פסוקים ת' י' ותראו איך הכתוב מערבב את הדברים, עושה איזה מיקס של שני הדברים גם יחד. פסוק ת' זה הזעקה. ויקח שמואל כלי חלב אחד ויעלהו עולה כליל אדוני ויזעק שמואל אל אדוני ועד ישראל. וכבר אומרים ויענהו אדוני. עכשיו חוזרים בפסוק, אז כלומר סוף ת' כבר בשתי מילים אומרים לך והשם ענה. איך הוא ענה? מתי הוא ענה? פתאום חוזרים אחורה. תחילת י' מחזיר אותנו לנושא של החצי הראשון. ויהי שמואל, זה משפט תפל, שמתאר זמן, ויהי שמואל מעלה העולה, ופלישתים ניגשו למלחמה בישראל, וירם אדוני בקול גדול. המילים ויהי שמואל מעלה העולה שייכות למה באופן מובהק? לזעקה, לתפילה, או למחצית הראשונה של הסיפור. כלומר, יש כאן במכוון סביב הציר הדמיוני, שמחלק את הסיפור לשניים, יש כאן ערבוב של תשובת השם עם הקורבן שמקריב שמואל. מה כוונת הסיפור לומר לך? שהדברים קרו קודם כל בו זמנית. בו בזמן ששמואל מקריב את הקורבן וזועק אל השם, בו בזמן הפלישתים ניגשים למלחמה ובו בזמן השם מרים עליהם ומשה את בני ישראל ברעם הגדול על הפלישתים. ובמילים יותר משמעותיות, הבו זמניות הזאת, הערבוב של שני המעשים, בא לומר שהזעקה של, של שמואל היא שהופכת להיות בתרגום אלוקי, לרעם גדול שמרים על הפלישתים. הזעקה הופכת להיות רעם, כל הזעקה הופך להיות כל רעם גדול. אז ההקבלות פה הן ברורות מאוד, הקשר בלב של הסיפור הוא ברור מאוד. מה שפחות ברור לכאורה, זה הקשר בין מה שקורה פה, הקטע של שמואל מחזיר בני ישראל בתשובה, לבין התיאור המסכם של שמואל איך הוא שופט את בני ישראל. עכשיו אני בכל אופן רוצה... אגב, יש כאן עוד הקבלה מעניינת בין בלב, לפני שאנחנו גומרים. מה שקרה פה, הפלישתים עלו לבני ישראל, לא עוול בכפה, בני ישראל לא התכוונו לפעולה תוקפנית, הם התכוונו לחזור בתשובה, והפלישתים עולים ורוצים להילחם בבני ישראל. מה כתוב על התוצאה של המגפה? פסוק י' ג' ויקנעו פלישתים ולא יספו עוד לבוא בגבול ישראל, כמו שהם עשו בקטע המקביל בחצי הראשון של הסיפור, שהם עלו בגבול ישראל להתקיף סתם בלא סיבה. עוד לא יקרה הדבר הזה עוד, פלישתים לא יעלו עוד בגבול ישראל. אז כן, יש כאן קשר מאוד ברור. עכשיו, מה הקשר בין פסקה א', זה א' וזה א' אחת, זה ב' וזה ב' אחת, כדרכנו? מה הקשר בין א' לא' אחת? אז שימו לב, רבותיי, שימו לב, בשני המקומות מתארים כמובן את פעולתו של שמואל כדי להציל את עם ישראל וכדי לשבוט אותו, אבל זה לא סתם. תשימו לב בבקשה בין פסוק ו' באלף, בקטע א', פסקה אלף פסוק ו', וישפוט שמואל את בני ישראל במצפה. עכשיו תשבו לזה עכשיו את פסוק תתוו זה א' אחת פסוק תתוו וישפוט שמואל את ישראל כל ימי חייו. כלומר, מצד אחד המילים ההתחלתיות הם אותן מילים, אבל כמובן שיש הבדל, פה מדובר על שפיטה שהוא שפט את ישראל בהזדמנות היסטורית נתונה במצפה באספה, פה באים לסכם, וישפט שמואל את ישראל כל ימי חייו. אבל איך הוא שפט את ישראל כל ימי חייו? באופן מאוד מיוחד, הוא לא ישב בבית וחיכה שכולם יבואו אליו, אלא ושפט את ישראל, פסוק יתת זין, ושפט את ישראל, מה? את כל המקומות האלה, את כל המקומות, מה הם? מה הם המקומות? עכשיו תראו דבר מעניין, כל המקומות האלה, ויש פירוט בסבב, לפני כן, בסבב בית אל והגלגל והמצפה. בית אל והגלגל הם שתי ערים שנזכרות תמיד יחד עם עוד קיר שלישי דרך להגליחו, כמו אצל אליהו ואלישה. וסבב בית אל והגלגל והמצפה, אז אתה הפתעה איך המצפה שהיא כנראה עיר שולית נכנסת פה לערים כל כך חשובות כמו בית אל והגלגל. התשובה היא ברורה, המצפה פה מופיעה כתזכורת למצפה בחצי הראשון. זה ברור? וכן ברור שיש כאן מגמה מכוונת ליצור הקבלה בין א' לא' אחת, בין השפיטה של שמואל לבני ישראל במצפה בהזדמנות החד פעמית של הסיפור, לבין זה ששמואל שפט כל ימי חייו את בני ישראל, וגם את זה הוא עשה במצפה. אבל ברור שהמצפה פה רומז למה שמסופר לנו בסיפור האל על המצפה. מה? המצפה הייתה מקום מרכזי?
אגב,
גם לפרשת... זה פחות הרגשו של... דליה. דליה בן עתיקה. למה יוצא להיות מקום מרכזי? כי הכל כל הארץ חרבה, נשארה איזה נס בודד על ההר, המצפה, זה מקום מרכזי. אתה לא מוצא את המצפה עוד אף פעם. אתה לא מוצא עוד פעם את המצפה. אחרי החורבן, המצפה נשארה, הנדך. אבל זה באמת חד פעמי פה, במילים ראשונים המצפה מופיעה פה, כן.
מה יחד עם בית ישראל וישראל?
זאת שאלה מעניינת, מתי אומרים כל בית ישראל, פה זה בית ישראל, פה זה ישראל, ובהתחלת הסיבור זה כל בית ישראל. זאת שאלה שכמובן אנחנו ניתן עליה את הדעת, אבל בינתיים אני מאחל לכם שבת שלום.